בשיחה על יום העצמאות שהתחלנו אותה, אני רוצה להתמקד בסוגיה שאני לא סגור עליה כשאני בוחן את מילותיו של הרב שג"ר בהרבה סוגיות. זה ההתרוצצות בדמות שלו בין הרב קוק לבין רבי נחמן. זה מופיע בהרבה עניינים, אבל היום כאן בדרשה זה מאוד מתחדד. מה שאני רוצה לטעון, שמעשה שבן עשה איזשהו טרנספורמציה לרב נחמן. באיזשהו מקום הוא התמיר, התמרה, זה מילה בעברית, התמיר את רבי נחמן למקום שיכול היה לשתול אותו בתוך הנוף הארץ ישראלי, בנוף הגאולה, אבל לא כעמדה שהיא סותרת את העמדה הציונית, את העמדה של הרב קוק, את העמדה של שיבה לטבע ושהקדושה שבטבע, אלא מציב את רבי נחמן למידה למעלה מזה. למרות שאני אומר שכפי עניות טעמי, עיון בדברי רבי נחמן עצמו, לבוא ולטעון שרבי נחמן היה לו צד קרוב לרב קוק בקשר ציוני, זה נראה קצת מופרך. רבי נחמן מבחינות הללו היה מענק מן העין, מענק מן הפער בין הפנים והחוץ, בדיוק הציונות באה להשיב את הפנים אל החוץ, אל הטבע, דיברנו בפעם שעברה, אל הטבע, אל הילידיות, אל להיות, לחזור להיות נייטיבס, הילידים שמסתובבים באדמה שלהם, דבר שלא היה קיים בגלות, וזאת בעצם התנועה הציונית שבאה להחזיר אותנו אל האדמה. מזל טוב. בנחת. בא להחזיר אותנו אל האדמה. ורבי נחמן ודאי שלא היה במקום הזה. אמנם נוהגים לצטט אצל רבי נחמן שהוא דיבר על ארץ ישראל עם אילו הבתים והחצרות, אבל בכל זאת זה ציטוט די חריג. באופן כללי רבי נחמן חי רוחניות שינקה מן הצדיק הפורח באוויר, איזה מין קדושה שלמעשה בכלל לא מתחשבת במציאות ודוחה את מוסר המציאות בכלל. יהודי חי בתורה, יהודי חי באלוקים, הוא לא חי בארץ, הוא לא חי בזמן, הוא לא חי במציאות הקונקרטית, הריאלית. לכן נקשור את רבי נחמן באיזשהו אופן לציונות במובן הריאלי, של שיבה לטבע, של שיבה על ציר הזמן, קיבוץ גלויות, שאיזושהי התרחשות שנוגעת לפוליטיקה, כמו שהתפיסה הדתית-לאומית הקלאסית. לקשור את רבי נחמן לסיפור הזה, זה נראה על פניו די בלתי אפשרי, ואיכשהו לרב שג"ר לא היה נראה לו כך להעמיד את רבי נחמן. באמת מפתיע אותי, הרב שג"ר היה אדם היסטורי, אדם מופלא, שהוא מצא צעדים, ואני מנסה להבין מה קרה לו בתוכו, שהוא הלך עם רבי נחמן למקום שהוא משתלב בחזון הציוני, בהקשרים שנראה אותם מיד, אבל עצם אני כמה מקדים ואומר שהדבר הזה הוא באמת איזו יצירה של רב שג"ר. זה לא רב נחמן, זה רב נחמן בעיניים של הרב שג"ר. זה גם מה שנפלא ב... אופי של ההסתכלות על הארץ, ההסתכלות על המשיחיות, על הפלא, על המסתורים, נראה זה מיד. וכאן בעצם, כדי להעביר את הדברים, כאן הרב שג"ר נזקק למעשה לשלושה מושגים. המושג האחד הוא הקדושה שבטבע, שזה ארץ ישראל היפה של נעמי שמר. שבטבע עצמו, הטבע ארץ ישראלי, יש בו קדושה, בעצם הטבע. המגע עם האדמה הזאת, אחרי שנות הגלות, השיבה לאדמה הזאת היא בעצם הטבע הארץ ישראלי, שהוא בעצם הבסיס, הבסיס הראשוני של הגאולה ששווים לטבע. עכשיו יש במבט לאחור הקדושה שמנוגדת לטבע, שזה בעצם העולם של הגלות שפסלה את כל קשר למציאות הריאלית, גם טריטוריאלית גיאוגרפית וגם מבחינת הזמן. היהודי חי בתורה, הקדושה שלו לא רק שהיא קדושה בטבע, הקדושה שלו מנוגדת לטבע. הטבע הוא חומרי, הטבע הוא גס, הוא נמוך, וכן הלאה, הקדושה נמצאת כאלטרנטיבה לטבע. המושג השלישי שהוא מחזיר אותנו כבר גם לרב נחמן, כמו שנראה מיד, זה הקדושה שלמעלה מן הטבע. יש לנו את הקדושה שמנוגדת לטבע, הקדושה שבטבע, והקדושה שלמעלה מן הטבע. אז אנחנו עכשיו נלך לקרוא כאן את התיאור שהרב שג"ר בנה כאן ביחד בין הרב קוק לבין רבי נחמן, ואני אתחיל פה את אני מבין שאין דפים, אז אני אקרא את זה לאט ואני אסביר את הדברים תוך כדי קריאה. מהי ארץ ישראל? נחקו בדבר הרב קוק ורב נחמן מברסלב. המחלוקת הינה על חזון הגאולה עצמו. הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל, קבע הרב קוק. והשכינה, כאן שציטוט, השכינה שירדה בגלות עם ישראל, הוא הכישרון להעמיק קדושה בניגוד לטבע. אין הטבע מתגלה למשורר הישראלי בכל דרו ביופיו, מפני שבר האומה והרחקתה מהחיים הטבעיים הבריאים. ביום שחרב את המקדש לא נראה רקיע וטהרתו, שנאמר רבי שמיים כדור ושק עשים כסותם, כן? הרב קוק מתאר את הגלות. מה קרה בגלות? שהסגולה של הגלות הייתה ליצור כישרון של קדושה שמנוגד לטבע. כלומר, זה מצב אנומלי. המצב הנורמלי שדווקא ההתמזגות עם העולם, הביטול השניות בין פנים וחוץ, זה מה שמעורר את הקדושה. בגלות היא ניקה מן העין, היא ניקה דווקא בגלל שהעולם, אפשר לשמוע את זה לתיבת נוח. לתיבת נוח זה תיבה שכל חיותה היא מניגוד למים הזדונים שבחוץ. ראיתי בעצם התודעה הגלותית הרווחת, שהקיום היהודי הוא משמר, עד היום רואים את זה שהעולם החרדי משמר יותר ויותר את האנטגוניזם, את הניגוד שיש בין ההוויה הדתית, בית המדרש, בית הכנסת, החיים הדתיים, החיים הרוחניים, לבין הסביבה שתמיד נתפסת כעוינת, כמאיימת. חברה פרוצה, חברה ירודה, חברה שעושה עוול, וכן הלאה וכן הלאה. וזה עצמו, עצם הפנטזיה או התיאור הזה, שהחיים הפנימיים הם בעצם הם חיים ויונקים את חיותם מההנגדה לעולם שסביבם. כמו שהעולם שסביבם הוא עולם, עולם רב, עולם מקולקל, מזה עצמו זה יקרה לנוק מן העין. דווקא אתה מתחפר בתוך, מחפש בתוך נשמתך את החיות שלך, ואתה לא מעלה על דעתך שיצור איזשהו מגע ממשי, לגיטימי, מחוץ, החוץ רק, החוץ רק, החוץ מאיים, משהו כזה. זה בעצם כל, הייתי אומר, זה מה שהרב טוען שהיה החסד של הגלות. שהגלות הצליחה לייצר את האנומליה הזאת. ולחשוב שזה נורמלי. שבעצם כל הקיום שלך הוא מזה שאתה מתנגד לכל מה שסביבך. אני אביא דוגמה חריפה כדי להמחיש את הדברים. יש ילד שגדל בבית, שהוא לא יכול לסבול את ההורים שלו ואת הבית שלו. הוא לא יכול לסבול אותם פשוט. ובסופו של חשבון הוא נבנה מההתנגדות שלו וכל מה שהסביבה הטבעית שלו מציעה לו. יכול להיות שהוא אדם גדול, יכול להיות שהוא אדם הרבה יותר גדול מאשר הילד שמקבל את הסביבה שבו הטבעי, כי דווקא בגלל שהוא צריך כל הזמן להיאבק, כל הזמן הוא צריך להתמודד ולהתנגח עם סביבתו, הוא יונק ומוצא בתוכו משאבים נפשיים ומנטליים ורוחניים ואחרים, שמהם בעצם הוא מעצב את דמותו. וזה אולי דוגמה שאדם נמצא בגלות, והגלות היא יוצרת איזה מין חומה אטומה מסביבך. אופן ההישרדות היחיד שיכול להיות לך זה באיזשהו מקום לחפור פנימה, לדלות מתוכך מה שיש בך, ואפשר להגיע בזה להשגות ולהישגים מרחיקי לכת. זאת היא הקדושה שמנוגדת לטבע. וזה שהישיבות ועולם התורה והחיים היהודיים והעיירה היהודית הם תמיד נתפסים במושגים שלהם כאיזה קוריוז. זה קוריוז שכשמסתכל עליו מחוץ כמו דוריאנו, כמו הסופרים של תחילת המאה ה-20, מדברים על כל משכילי אודסה וכל החבר'ה האלה, הם באמת עשו די צחוק מכל היהודי בעיירה, וכשמסתכל על זה מבחוץ, זה נתפס כליצנים, כלא רציניים. העולם מתנהל והולך לפתח את עצמו, את תרבותו ואת מאווייו לכיוון מסוים. אתה כמו זה ליצן חצר כזה שרק מציל לך כל מיני הרפתקאות אישיות שלא נוגעות לך למה שקורה כאן. אתה לא מנגן, כולם מנגנים בתזמון, אתה כל הזמן מנגן צטילים צורמים, זה לא משתלב בהרמוניה הזאת. וזה בדיוק, זה המבט מבחוץ, המבט מבפנים הוא אחר לגמרי. היהודי שחי בתוך הפנטזיות שלו, בתוך הכנר על הגג, זה אחד היצירות שבאמת מבחוץ את היהודי, לא הייתי רוטשילד, זה בדיוק, זאת הדוגמה, לא הייתי רוטשילד. כמו הסיפור של דוריאנו, אבל אחד שבא, השטחן בא לקבצן של העיירה, ואמר לו, ששאל את האבא אם הוא מסכים שהבת שלו תשתדך לבן של רוטשילד. אומר הקבצן, בן של רוטשילד? בטח, מה השאלה? אמר השטחן, 50% לא יש לי, עכשיו אני אשאל את רוטשילד. זה בדיוק הסיפורים שצמחו, בדיוק באקלים ההזוי הזה, שבו אני לא יודע כמה אתם בכלל מבינים את הדבר הזה, כי יהודים שגדלו כאן בארץ, אני עוד שייך לדור, גם אני נולדתי בארץ, אבל עדיין פגשתי לדור שמעליי, שהוא באיזשהו מקום בא משם, פחות או יותר מאיפה שבא, אני מכיר את ההוויה הזאת ככה במקום כמעט, כמעט כלי שני לפחות. הדור החדש בארץ לא מכיר את, את השטייטל, את המקום המאוד סגור בתוך עצמו, אבל גם כאן בארץ מתפתחת תסמונת דומה. גם כאן בגלל אכזבה מהעולם החילוני, בגלל תחושת מאוימות, אז נוצר גם פה מין הוויות חיים סגורות, הקהילות הדתיות, ודאי שעולם הישיבות, חלקו לפחות יותר ויותר מתחפר, לא רק העולם החרדי שרואה בעולם בכלל הכאב של השטן עד ביד גואל צדק, אלא גם הציבור הדתי-לאומי שינק מהרב קוק, הוא באיזשהו מקום די נשאב בשנים האחרונות להיות יותר סגור בשביל לפתח תסמונת של יניקה ממה שקורה בפנים, מתוך איזו גישה עוינת למה שקורה בחוץ. זה בעצם שוב איזה סוג של רגרסיה, סוג של איזה חזרה לתסמונת של גלות, של קדושה שמנוגלת לטבע. זה בא לביטוי יום עצמאות, בימי העצמאות, ואת הייתי אומר, הנפקמינה, אולי הבולטת ביותר, היא שאלת המנגל. זאת השאלה הקובעת. הכל תלוי במנגל. כלומר, הוא בעצם הסמן, אם אתה באמת משתלה בהוויה הישראלית, אם אתה חלק, אתה רואה בזה, בעצם הישראליות הזו עצמה, אתה רואה בזה ברכה שיצאה מהגלות, איזה עולם של קדושה בטבע. מה יותר טבע ממנגל? אנשים ביער עושים על האש. וזה הקדושה שבטבע, וזה משתלב אצלך עם איזשהו מידע של הרמוניה, ואתה יכול לשיר את השירים שלנו משמר ולהזדהות איתם. זה מין, זה קדושה מסוג חדש, זה לא את הקדושה, אפשר אפילו לאפיין את הקדושות הללו. הקדושה שבאה מבית המדרש שמנוגדת לטבע, היא בדרך כלל הולכת אל הנשגב, היא הולכת אל המסתורי, אל המופלא, אל המקום המרוחק. הקדושה בטבע היא יותר ישירה כמו הגבעתרון, כמו, יודע מה, כל הלהקות שהארץ ישראל, להקת הנחל, זה לא בכלל שום דבר, זה ילדות שלי. בכל פנים, כל הארץ ישראל מהסוג הזה, היא בעצם, שמאוד ריגשה את הרב קוק, שהוא בא מהגלושה שמנוגלת לטבע, וטען שזה היה הברכה של הגלות, אבל בדיוק כאן המקום לצאת מזה, כדי להיפתח קדושה שבטבע שהיא קדושה לגמרי שונה, כי יש לה מנטליות אחרת, יש לה קריזמה אחרת לגמרי, והיא בעצם הארץ ישראליות במובנה הראשוני, הייתי אומר התשתיתי. זה באיזשהו מקום שעם יהודי שב לאדמתו, אדמה שלו, פוליטיקה שלו, מדינה שלו, זה כל מערכת מושגית שהייתה מאוד זרה בגלות, כי מדינה תמיד הייתה של הגויים, הם היו האויב, המאיים. מדינה של יהודים זה נראה על פניו תרתי דסתרי, או יהודים או מדינה. עד היום אגב זה בדיוק מייצר אנטגוניזם די חריף. מבחינות הללו הרב קוק הוא הראשון שבית פרץ דרך לתת לגיטימציה, זה מטריה של לגיטימציה לקדושה של הטבע במובן הזה שתיארתי כאן.
הייתי אומר שיש הקבלה בין השניות של אין קדושה בטבע לבין התפיסות של שניות במפנים של האדם, של נפש אלוקית ונפש בהמית, את הצד בתוכי
שארץ ישראל אמורה
לחיצוני אליי.
ודאי שזה מקביל, ארץ ישראל בתפיסה של הרב קוק היא בעצם לתפורות של הגאולה שביטול השניות. בדיוק קצת הנקודה, שבעצם הפנים והחוץ הם יש מקום מדברים, זה הדור נעזי והעולם, תמיד אמר הרב שגר. אחרי בגרת ישראל, תלים במדבר יהודה, הולכים לנחלי הצפון, אתה לא מרגיש זרות, אתה מרגיש שזה מקום מאוד קרוב, מאוד מדבר אלינו, מאוד חלק מאיתנו. אתה יכול לעשות, להיות בקניונים מאוד מרשימים בקולורדו וכל מיני מקומות בארצות הברית. אתה תמיד תרגיש זר שם, תרגיש נופים מאוד מדהימים ומאוד יפים, ויש לאמריקה מה להציע, וגם לאירופה יש מה להציע, יותר מה שיש בארץ. אבל פי כן, זה ההבדל היחיד שזה פשוט, זה זר, זה פשוט מקום שאני יכול לטייל בו, יכול גם ליהנות מהנופים, זה לא שלי, אני זר שם, זה לא נוגע אליי. לא שם אלוקים מתגלה, לא שם אלוקים מתגלה בעבר, ולא שם מתגלה גם בעתיד. זה ארץ של גויים, זאת אומרת ארץ העמים. וזה דבר שנורא חזק בתודעה. אני תמיד חש, אני מדי פעם שאני מגיע שם, אני תמיד חש, כאילו, זה לא נוגע אליי, זה, אני יכול גם ליהנות מדברים, אבל זה לא נוגע, זה פשוט לא שלי, אין לזה קשר אליי. לעומת כאן בארץ, גם במקומות פחות מושכים, האדם נמצא בבית שלו, במקום הטבעי שזה, הוא מרגיש שם את הבית שלו. וזה מה שמשנה את כל העניין, זה מה שהרב קוק גם במעבר האישי שלו מפולין ליפו, זאת הייתה חוויית המכוננת שלו, את כל תורת ארץ ישראל שהוא הגה וכתב את במה ואנחנו שותים עד עצם היום הזה, זה הכל נבע מאותה חוויה מכוננת, שהוא באמת השתחרר, או לפחות הלך הרבה צעדים קדימה מהשעה שמנוגדת לטבע שאותה הוא הכיר היטב, והלך אל הקדושה שבטבע, אל המקום שבו כבר יש משהו שהפנים והחוץ הפכו להיות תמונת ראי, האדם תבנית נוף מולדתו, יודעים להתעצב מנוף הארץ, הארץ מתעצב מהנוף של היהודי, ונוצרת פה איזשהו מין אישי כמה מקום שהרגלי הבתינו דרכו עליה, זה כבר משנה את כל ההקשר, את כל היחס, כדי אנחנו במקום שבו יש איזה סוג של הדדיות בין האדם לבין האדמה, וזה דבר שהוא לא סתם פילוסופיה מופשטת, זה תחושת קיום אלמנטרית שכל אחד מאיתנו. זאת הנקודה של הקדושה בטבע. הלאה, בואו נראה הלאה.
אני רק רוצה להעיר שאני חושב שגם בציבור הספרדי, המסורתי, התחלה את התופעה בשנים האחרונות, כמו של הפחד דווקא והכניסה אל העין. כלומר, בהתחלה האמת היו מאוד מאוד
ציבור. אני מסכים אותך לגמרי, התופעה של ש"ס למשל, היא תופעה מאוד בעייתית מבחינות הללו. הספרדים בארץ היו, בכלל לדעות המזרח יש לה גם שבחוץ לארץ היה הרבה פחות מנוכר. אני יודע את זה פשוט בגלל אנשים שדיברתי איתם. במרוקו למשל, לא היה כזה תחושת ניכור כמו שהתפתחה בפולניה או באוקראינה. שם היה הרבה יותר מעורבות בחיי הקהילה וגם היחסים עם השייטים הערבים, עד כמה שאני יודע, עם החברה הערבית, היא לא הייתה, היא לא הייתה בסיס שהיא... במזרח אירופה, שם ממש באופן קיצוני, פתח איזה ניכור נורא עמוק. לא משנה למה, אם בגלל שזה הייתה שם יותר אנטישמיות, בגלל סיבות אחרות. בשורה האחרונה התפתח ניכור מאוד עמוק, ורב נחמן שחי באוקראינה, מראה שהיא ינק את התורה שלו מהמקום הזה, ככה משם הוא הגע אותה. לעומת זה, אני חושב שבארצות המגרב, במקומות כאלה, שם היה הרבה יותר, הקשר לאדמה היה שם הרבה יותר טבעי, לכן גם העלייה לארץ היא הייתה חלום גדול, נגיד, אבל היא הייתה הרבה יותר מובנית בהוויה, זה לא איזה מין מהפכה אצל הרב קוק, מהפך מקדושה שמנוגדת לטבע, מקדושה, עכשיו זה היה, אולי לא הייתה קדושה בטבע שם במרוקו, אבל היה משהו יותר טבעי במערכת היחסים עם הסביבה. ודאי שבאים לארץ, זה נוסף כל האור של ארץ ישראל, אבל זה לא היה כל כך דרמטי וקיצוני כמו יהודי מזרח אירופה שהגיעו לכאן, עכשיו זה ממש היה... זה מין תיאור, גם הרב קוק הרב נחמן הגיעו פחות או יותר מאותו אזור, הרב קוק הגיע מפולניה והרב נחמן הגיע מאוקראינה, אבל זה פחות או יותר מאותם מקומות שבהם הניגוד בין, הניגוד היה כל כך קיצוני בין הפנים והחוץ. הלאה, עכשיו אני קורא את ניגון לטבע, אני יכול, עוד משפט אחד על הרב קוק. על ניגון הטבע, יש פה גם בהתפסה משהו קצת בעייתי, לא נכון. אני אתחיל עם מספר שתיים, אני רואה שיש עדפים, מיכל. מתחת הרדחת לברסלב סובר אחרת, יש עוד שתיים וחצי שורות שיכולות בעצם לפני רב נחמן ברסלב, זה לפי ההקשר. עדיין השלמה של הדברים של הרב קוק. אני קורא לשם ככה. ניגון הטבע שייך לאסתטיקה של היפה וההרמוני. גילוי ספירת התפארת. הטבע זה ההרמוניה. הסינתזה ונכון לרוח בפנים לחוץ. הקוהרנטיות שבין הרכיבים השונים של המציאות. והשלווה הבאה בעקבות הרמוניה זו. זה עניינה העיקרי של תורת הרב. תורת האחדות הכוללת במישור הקיומי, אבל גם בצד האינטלקטואלי שלה. עד כאן הוא רואה, אגב, אני אציג לך עוד דוגמה, אני משתף אתכם ככה נחל היה רוח. אני משתף אתכם עוד משהו במסעדה אחר, שהוא מאוד, הוא מאוד חשוב לומר אותו. זה באמת היחס של בחוץ לארץ לנישואים. גם נישואים זה סוג של קדושה. באמת, הייתי אומר, הנישואים יש להם, כאילו, מה שיש על ארץ ישראל, גם ארץ ישראל יש יחסים רומנטיים, כמו שאתם יודעים. אז לכן אפשר להשוות באמת גם לזוגיות, במה שיש להם השיגה כאילו אותם שלוש פאזות שתיארתי קודם. יש קדושה שהיא מנוגדת לטבע, כלומר שבאיזשהו מקום הבחור ישיבה מרגיש שהחיי הנישואים שלו הם באיזשהו מקום מתנגשים עם העולם הרוחני שלו. אלו בעיות של המון אברכים, שהם באיזשהו מקום מרגישים בנישואים מתוסכלים. תמיד יש שאלה, אני זוכר שהייתי בשנת הנישואים הראשונה שלנו, של זוגתי ושלי, אז גם מעלינו זה אברך שהתחתן ממש סמוך מאוד קצת אחרי שאנחנו התחתנו, אנחנו גרנו באיזו דירה בירושלים, והוא גר קומה מעלינו. ואני זוכר שהוא אמר שבסדר ערב הוא הולך לבית כנסת שאני לומד עם חברותה. ואני ככה ממש, אני לא יודע, נזפתי בו שפחות, אמרתי, מה זה צריך להיות? אתה התחתנת, מה זה צריך? מה אתה לומד חברותה? יש לך חברותה בבית. מה הקטע? מה העניין? אז הייתי צעיר מאוד ולא יכולתי לנסח לעצמי למה זה הרתיע אותי כל כך. אבל היום אני יכול לומר באופן מאוד ברור. החינוך בישיבה שאין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמות של הלכה בלבד במובן המאוד הפשוט, שזה הפוך מהבנת הרמב"ם את המאמרה הזאת, אבל הפוך לגמרי, מנדת הרב והשורה, וזה בדיוק הפוך מה שמפרשים, אבל זה לא נעשה כזה עכשיו. וכמעט שאין לדלת אמות של הלכה בלבד, אז זה העולם. העולם שלי זה בדלת אמות של הלכה. עכשיו העולם מתחתן, אז הוא עושה מאמצים להתגבר על עצמו. יכול להיות קצת לשמח את האישה, שיהיה אותי לבד, ושככה, אז עושה קצת, מתגבר על עצמו כדי איכשהו להצדיק את הביטול תורה שלו. זה בעצם הרעיון. ומחיש מהר, ברגע שכבר מצפונו מתגבר עליו, הוא רץ מהר חזרה לבית כנסת לבית המדרש, וחבר מוכרת, לא? אני חושב שאין מקום תורה שלא לא מכיר את זה. עכשיו, כאן בדיוק הנקודה. יש ניסויים שבהם זה קדושה שבע טבע. הדבר הכי טבעי, שהאדם שחיים אשתו, חיים טוב, זה עצמו הופך להיות המקום של הברית, של החסד, של האהבה, של הקדושה, של התורה. זה הטבע של מרחב הנישואים, שלא צריך תמיד הצדקה או איזשהו פיצוי על ביטול התורה, אלא זאת התורה. זה כבר באמת סוג של תורת ארץ ישראל, אם תרצו. נישואים זה לא כבחינת תורת ארץ ישראל, כלומר זה כל התורת גלות של ישיבה של רווק, אלא זה כבר תורת ארץ ישראל, שאתה חוזר, אתה נכנס כאן לזה אדמה חדשה. באמת יש בנישואים איזה צד של חשיבה לאדמה, אישה ברוב גבולים קשורה לאדמה, לבסיסיות, למקום שנותן, מעניק את המקום המאוד תשתיתי, מאוד ראשוני. ושיבה לאישה היא בעצם סוג של עלייה לארץ. אתה מי שמתחתן עושה עלייה. זה, אתם חושבים שאני מתבדח, ואני, הבדיחות שלי רציניות. ובמובן הזה אני באמת חש כאן שהצד הזה של אנשים בישיבות לא תופסים אותו, הוא באמת מאוד בעייתי. יש מקום רוצים להישאר בחור ישיבה רווק, שחי בתוך המעגל שלו, ולא נוצר, כל מה שנוצר, אז אם אנשים יש להם איזה חושים בריאים כאלה, סתם בנהדת בריאים הוא באשתו, אז הם מסתדרים, זה, עוברים על זה, לא, 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 יש אנשים מאוד, מאוד בריאים כאלה, שהם, מאוד, הבחור ישיבה ממשיך לאמץ את הדפוסים של בחור ישיבה רווק, שיש 3 סדרים ביום, אבל מה, הוא גם נשוי, הוא צריך לחשוב קצת, חגבה איזה ילד, צריך גם צריך איכשהו להשתתף את הבאמת, אז בסדר, אז הם מסתדרים. כי יש להם את החושים הטובים להסתדר. אבל עדיין בפנים זה לא פשוט. כי באיזה שוקה בפנים, אדם מרגיש. אני מתאר לעצמי גם, אני שנים רבות הייתי רווק נשוי. כי, למה? אלא מה, אני טיפוס כזה שגם מעורב וגם שם לב, ואני, יש בגלל אופי שלי, אז אני גם שם לב, זה לא הביא, אבל אני יודע, בתודעה, אני רק אקרא, זה קרב על התודעה, זה לא קרב על הפרקטיקה. הפרקטיקה זה תלוי, אם אדם הוא סתם בוק ולא רציני, זאת אומרת, אשתו קורא תחת הנטל, אבל הוא לא שהוא לומד תורה, הוא לא שותף. זה סתם משהו כזה, חוסר טקט, חוסר מוסריות, אטימות, אבל אני מדבר על אנשים לא אטומים, אנשים שבהחלט לא אטומים. יש להם בהחלט את הלב הטוב, את העין הטובה, ואת השותפות, ונושא ועול, אבל עדיין גם כשנושא ועול, משהו בפנים בדגדג לו, משהו בפנים לא נוח לו שם, כי בכל זאת, אני חייב ללמוד תורה, עכשיו כאן בדיוק הנקודה שאני חושב שעולם המושגים שאנחנו משתמשים בו כאן ביחס להצגת הגלות ביחס לארץ ישראל, זה בדיוק אותו סיפור של הרווק, שהוא גם כן נמצא בגלות, שהוא ינק את חיותו מהרווקות שלו, מהעין, מהלא כלום שיש לו, כי אין לו בעולם לא בית ולא דירה ולא לא רק פיזית, אלא אין לו מקום בעולם, הוא חי בתוך העולם של הלימודים שלו, העולם האינטלקטואלי או האסתטי או התרבותי, כל אחד בתחום העיסוק שלו, ובסופו של עניין הוא חי בתוך זה ומשם הוא ינק את חיותו. הוא לא נפתח שנישואים יוצרים איזה מין מצב חדש. מצב חדש שהוא לא פחות עוצמתי מהעלייה של הרב קוק ליפו. נאמר ככה. אין שום, מי שלא חווה את המצב החדש, אני חושב שבעצם נישואים, זה בעצם להמשיך מה שהיה אתמול. זה אותו דבר, רק זה קצת שונה, כי עכשיו הכתובת שלי השתנתה. ובאיזשהו כך, הרבה אנשים באמת כך רואים את זה, לא באמת, מי שעלה לארץ, הוא יודע שהיה לארץ, זה לא שינוי, זה לא שינוי אדרס. הוא פשוט, הוא עזב מה שהיה לו שם. עזב והלך למקום אחר. מה שדרך לך, זה ממש אחר לגמרי. אני לא חושב שניסים זה פחות מזה, זה אדם שהולך מבית אביו, מבית הוריו, והולך למקום אחר, זה פשוט לך לך, זה אל ארץ השערקה, אתה לא יודע מה תראה שם, זה ארצה להיפתח למקום חדש שעוד לא היית בו, אתה לא מכיר את הסרט הזה ולא היית בו אף פעם. וכאן אתה, בשפה שגם משתמש בה, שהרפור בעצם מדבר עליה, זה כבר קדושה בטבע. אתה כבר יוצר איזה מרחב שבו אתה משתקם בדמות של אשתך, היא משתקמת בדמות שלך, אתה נוצר פה מין אפקט המראה, שבו בעצם כל אחד משתקם בדמות של השני, עם השנים זה הולך ומתעצם יותר ויותר, אבל זה כבר יוצר איזה מרחב של ארץ הקודש, אם תרצו משהו כזה.
בהקשר של רבי נחמן, שמעתי קודם, הרב נון סיפר על אדם שהוא הכיר, ברסלבר רציני, והוא אמר לו פעם שאין אישה, הכל ניסיון.
כן, לכן אמרתי שהברסלבר הוא לא ברסלבר של הרב שגר. יש ברסלבר של הרב שגר, זה כבר, תראו מה זה, זה כבר ברסלבר, זה מודל חדש, שעוד לא המציאו אותו. תכף אני אסביר אותו, מה, זה נפלא מה שהוא עושה. מטריד אותי למה הוא עשה את זה, כלומר, למה הוא בנה ברסלבר ציוני כזה, שהוא על ציוני כזה. לא אנטי ציוני, אלא על ציוני, כאילו הוא משהו יותר גבוה.
ציוני הוא לא יהיה, אבל.
הוא לא יהיה ציוני, אבל הוא יהיה משהו שהוא, יש לו אמפתיה לצד הזה, הוא רואה איזה, איזה כמין קומה התחלתית. וזה הנקודה החשובה, זה לא משהו אנטי, זה לא משהו שהוא אומר, זה סיטרה אחר. אלא הוא אומר, יש משהו יותר גבוה מזה, אני הולך יותר גבוה. הוא תכף נראה, למה קיבלת מאוחר. עד כאן בסדר? כמו שכבר קיבלתי השמל, אחת השונה בשבוע שעבר, שאתה ממש מדבר מעל הראש של האנשים. אני בודק עכשיו באיזה מקום זה מגיע. זה מעל הראש, בשערות, באף, בבטן, אני בודק באיזה אזור זה פוגע. זה לא יהיה מעל הראש. כנראה שזה היה מעל הראש מסיבה אחרת. לפעמים שעותי ואני עמדתי. אז זה הלך מעל הראש. דרך כדי לשבת פשוט. טוב, עכשיו ניגש לרב נחמן, וזה כאן מדבר על הנס. וזה גם כדבר מאוד מופלא. הרב נחמן מדבר על גאולה של הנס, לא של הטבע, אלא דווקא של הנס. עכשיו יש פה כמה שורות שהרב שגר מסביר מה זה נס. ונכנס כאן ליצחק ברויר, תכף נראה כאן משהו על הנס ועל הקשר למסתורים, לנבואה, לבריאה, תכף נראה את ה... ואיך זה קשור לארץ ישראל. הנס איננו סינתזה, הוא חופש. אין לנס מגבלות, משום שכל עניינו הינו החופש מהחוק. כן, דבר ניסי או דבר פלאי, הוא לא, אין לו שום יחס למה שקיים. הוא לא נובע ממה שקיים, הוא לא מתאחד איתו ולא מתנגד לו. זה פשוט לא רלוונטי. העולם של הנס, העולם של הפלא, אדם למשל שחולם חלום, זה אולי הדוגמה הכי טובה להביא אותה. אדם חולם חלום, החלום הזה, לא דבר חלומות שמה שאדם מהר ביום מראים לו בלילה בחלום. זה היה חלום הנמוך, אז זה כן קשור להוויה המודעת. אבל החלומות הגבוהים, שהם חלומות שבאים מלמעלה, שהם סוג של התגלות, של אחד משישים בנבואה פה, שזה נקרא, החלומות, בכל אחד בעיתון הרי חולים חלומות, יש חלומות שבאמת באים לכלל ממקום, כל אחד בתחווה, דברים כאלה, של חלומות ממקום לגמרי אחר. החלום הזה, תשאל מה היחס בינו לבין הרוויה המודעת, המוכרת, הסביבה שאני חי בה, הביוגרפיה שלי, התשובה היא לא כלום. אין ולא יכול להיות שום קשר בין החלום לבין המציאות הקונקרטית, בגלל שהחלום שייך למחוזות לגמרי אחרים שלא נמצאים כאן בעולם, זה מגיע ממקום אחר לגמרי, ולכן גם אני לא רוצה לחפש ואני לא יכול להגדיר אותו אם הוא בעד החוק, אם הוא נגד החוק, אם הוא בעד ארץ ישראל, אם הוא נגד ארץ ישראל, הוא בעד שלום או נגד שלום. כל האמירות הללו הן לא רלוונטיות ביחס למופלא. המופלא הוא בכלל לא משחק על המגרש הזה. הוא איזשהו סוג הוויה שהיא בעצם סגורה בתוך התמאיה נשגב עצמו, שהוא לגמרי נמצא בהקשר שלא נוגע לחושני, למוחשי ולקונקרטי. זה מה שרלך מדבר על גאולה של נס, על שירת הנס, שבאיזשהו מקום הרב שגר מזהה זה עם עולם התחייה, שזה כבר עולם הנשמות של בעולם הבא, זה כבר אחרי המשיח, שזה מין עולם שבו כל העולם יהיה יותמר, יהיה טרנספורמציה, התמרה, שהוא יהיה עולם פלאי, עולם מחושף. זה מאוד שווה את הרב שגר הביטוי הזה, עולם פלאי, עולם מחושף. הוא חוזר את זה בהמון דרשות ליום העצמאות, ממש הרבה מאוד, גם בלי קשר ליום העצמאות, הוא דיבר על העתיד של עולם התחייה, של רבי רב נחמן, את המבשר של הניגון הפלא, עולם הפלאות או משהו כזה, ושונה מאוד מהרב קוק, שדיבר דווקא על הניגון שבטבע, על הקדושה שבטבע, רבי נחמן דיבר על הניגון של הנס, הניגון הפלאות. עכשיו, בהקשר הזה שאנחנו מדברים עליו, אז רב שגם בנק מדבר כאן על כמה קומות, על בעצם שתי קומות, קומה אחת שאותה הוא מזהה מהרב קוק, הקדושה שבטבע, הראשון השנייה שאותה מזהה רב נחמן, וזה דבר שאמרתי קודם שזה בעיניי פלא, שמזהה את רב נחמן כקומה נוספת על הרב קוק, לא כמתנגד לציונות, או כמו שתופסים בדרך כלל את רב נחמן ובצדק, אלא לא, אלא הוא מדבר כאן איזה עולם פלאי ונשיא, שהוא יותר גבוה מהוויה מהקדושה שבטבע, הקדושה שלמעלה מן הטבע. בואו נראה מה... יש פה כמה שורות על הנס. הנס איננו סינתזה, הוא חופש. אין הנס מגבלות, משום שכל עניינו אינו החופש מהחוק. המציאות לגביו איננה החומר שבו הוא מתיישם ואותר מרחים כמו הרמוניה. כלומר, הנס לא מתיישם במציאות כי אין לו קשר למציאות. אנחנו גם איננו הרודן האלים המכה במציאות ושבר אותה מפעל לפעם, הוא לא פולש בכוח לכפות את עצמו על המציאות. זה לא רלוונטי לגביו. הנס אינו הפרחת המציאות, האיפכא מסתברא. המציאות לגביו אינה הרקע, ולמעשה הנס הוא חוויית המופלא והמסתורי והשנון. שלוש מילות מפתח שגם מאפיינות את הרב שגר עצמו, מופלא, מסתורי ושנון. וזה אני חושב כאן התיאור הזה של בהקשר של נס, מה שקורה זה כאן בכלל לא נמצא בהקשר של, אני זוכר פעם בשביל קצת לקרב את זה אלינו, אחרי ששת הימים היה ניצחון כזה שהוא היכה, הייתי אז שמיניסט, אסף הליכה לסוף הבגרויות, זה אסף הליכה לישיבה גבוהה באלול, זה היה ביוני, זה היה בקיץ המלחמה, ואז באמת היה איזה מין בום שכבר לא יכולת לקשור אותו. אני לא חשבתי אז בגיל, שכיתה י' בגיל 17, לא חשבתי מושגים כאלה, לא היה לי את העולם הזה, הייתי הרבה יותר תמים וגולמי, אבל אני יכול כבר לשחזר מבט לאחור, שהיה איזה מין מכת חשמל באוויר שיצרה ממש תחושה של משהו פלאי. מה שקורה כאן זה, כאילו זה לא הצבא לחם, זה לא הצבא ישמיד בשישה ימים את חילות האוויר, היה כאן איזה מין התערבות מלמעלה, זה גם גרם אז לגל של תשובה, זה גם גרם לגל של עלייה, ברוסיה היה התערות עצומה, בכל ששת הימים ועלייה לארץ, זה הכל היה תוצאה של תחושה שלא הייתי צריך לדבר, לא הייתי צריך שליחי סוכנות, שישכנות לך לעלות, פשוט היה משהו באוויר, שזה רוח שפעמה ו... דחפה את המציאות. עכשיו זה דוגמה שאני זוכר אותה כדי להמחיש תחושה של נס, של פלא, של מופלא, של מסתורין, שהוא לא נוגע לפוליטיקה ולהתנהלות, הכל התנהל כאילו באמצעים רגילים, הצבא נערך, היה מודיעין, היה צבא, היה פעילות, אבל היה ברור, אותו צבא גם היה ביום כיפור, ויודעים מה קרה לו. כלומר, זה לא, הצבא לא השתנה מששת הימים ביום כיפור. מה שהשתנה פה שכאן הייתה יד השם, וכאן היה משהו אחר שאני לא יודע להגדיר אותו. וזה מה שהשתנה, וזו הייתה תחושה מאוד 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 ברורה, הפלא של הניצחון. וכבר עמד ככה יצחק ברויר, נס ונבואה עומדים זה ידי קשר הדוק. כלומר, יש הנס והנבואה קשורים אחד לשני. קביעה זו באה בעקבות ביטול הגישה הקלאסית אל הנס, המגדירה אותו כבעיה העולם בהנחת סדר עולם חוקי, וראה אותו כפריצת החוק הכללי והיחידי של סדר זה. כלומר, הגישה לנס תמיד הייתה גישה מאוד עוינת, כי נס או נבואה תמיד מאיימים על, על, על הסדר. החברה לא אוהבת ניסים ולא אוהבת נבואות. למה? למה את כל המשוגעים שם אותם בתי משוגעים? כי המשוגע, אתם יודעים שיש פוקו טען שתיאר את ההולכה ואת המלחמה של המשוגעים בספר שלה על השיגרון, הוא דיבר על ספינת השוטים, שבמאה ה-14, הציור של רמברנד, אז השוטים היו נתפסים כנביאים. אם היו נוסעים בספינה, יורדים מכל מיני מקומות, והיו מקבלים אותם ממש כנביאים, שנזדקקו להם לומר דברי מה יהיה, כמו מגידי עתידות כאלה. ואחר כך, במאה ה-17, נדמה לי, הם התייחסו אליהם כפושעים, שמו אותם בכלא, ובמאה ה-19 התייחסו אליהם כחולים, שמו אותם בבתי חולים. זה בעצם ההתפתחות שחל ביחד עם שוגעים. ומה שהוא טוען, שהחברה הידרדרה, אז יש מצבים ש... יש מצבים שצריך לתת למשוגעים תרופות וטיפול תרפויטי, אבל מצד שני, יש למשוגע, בגלל שהוא משוגע, כי יש לו כל מיני הפרות איזונים, הוא את הסיכוי של החברה. שהרמב"ם אומר שהעולם מצריך את המשוגעים. ובגלל שהוא משוגע, יש לו מבט, יש לו ראייה שהאדם הנורמטיבי הפסיל אותה. אבל בעולם היום אנחנו יודעים שהמשוגע לא נתפס, לא מכבדים אותו, לא מקשיבים לו, לא מתייחסים אליו ברצינות. אני מכיר פסיכיאטר אחד שהוא חבר שלי, שהוא ממש כתב פה איזה מאמר, נורא הרשים אותי, שכפסיכיאטר הוא בעל מקצוע, שהוא עובד בבית חולים הרצוג, שהוא דיבר בהמון אמפתיה על הפציינטים שלו, כבר הוא אחד שעם רגישות רוחנית מבין עניין. אבל זו תופעה נדירה, ומהבחינות הללו, הנס, הנבואה, ניתנים בדרך כלל, יום שחרב בית המדידה שניתנה נבואה לשוטים. ובאמת המשוגעים הם אלה שמדברים דברים שאחרים לא מבינים אותם. גם הרב קוק קרב נתפס כמשוגע. לא קיבלו אותו בסך הכל, הוא ראו שיש לו אדם עם מחשבות מוזרות, הוא מסתובב בעולם עם כל מיני פנטזיות. ובסופו של רבון הוא הלך בבית עולמו מיוסר ביסורים גדולים, שלא התקבל בחברה. לא בעולם הרבני ולא בעולם החילוני ולא בעולם הדתי-לאומי המזרחני, כאילו לא התקבל בשום מקום. כי ראו באיזה אוף מוזר, ולא יכולו לאכול אותו. כי יש אנשים כאלה שהם יוצרים איזשהו משב רוח ממקום לגמרי אחר, הם נתפסים כמאיימים על הסדר. והחברה תמיד רוצה לשרוד, והשרידה היא תמיד קשורה לשימור הנורמטיבי, לשימור הסדר. זאת הנקודה שמחזיקה את החברה. וכל ניסיון איכשהו להציע איזו אופציה אחרת, הוא מיד זוכה להתנגדות בגלל שהחברה לא אוהבת אנשים שיפרו לה להסתדר. התכונה העיקרית של הנס כאשר הנבואה במקוריות שאינה מוגבלת באיזשהו הקשר שהחומר נתון, וחורגת בתחום תפיסתה של החושניות. מטעם זה, הוא מוצא קשר, יקר לברואה, הוא מוצא קשר תכני, בין מושג הבריאה למושגים נס ונבואה. בואו נדלק, הנס כן שייך אם כן לאסתטיקה של הנשגה ולא של היפה. זה משפט מאוד חשוב. היפה, המושג יפה, כשאומרים משהו אסתטי, זה התייחסות אל המציאות כאל מציאות. וזה, לעומת זה, זה בעולם של הטבע. בעולם של הנס, אתה לא מדבר על יפה או אסתטיקה של היופי, אתה מדבר על אסתטיקה של הנשגב. הנשגב הוא לא נמצא כאן, הוא איזשהו מבט אחר לגמרי, שהוא לא בכלל לא אחוז ותפוס כאן בעולם שאנחנו מדברים עליו. זה שייך לזה אידאה רוחנית מופשטת. שם אתה יכול לדבר על האסתטיקה של הנשגב. הנשגב עצמו הוא לא ביטוי למה שקורה כאן, הוא ביטוי למה שקורה בעולם גבוה, עולם מופשט. הוא הפתיחות המסתורים ולמופלא. ונראה שחזון הגאולה של היום, בגר גם תורתו של משיח, עוברת מחזון הקדושה בטבע, וחוזרת אומנם לא לקדושה שנגד הטבע, אלא לקדושה שמעל הטבע ושמבטלת את הטבע. היא מימוש של עקרון העונג, הגבוה בהקשר הזה מחוויית האהבה של ארץ ישראל. כאן הוא גולש לדבר גם על העונג, שבעיקר בחב"ד נתפס כמקום הגבוה ביותר, שאדם מתענג, העונג עצמו הוא בעצם השיא, הוא בעצם המימוש הגבוה של הכיסופים. כן? מה שהרב שג"ר עושה כאן, זה נורא נורא מאפיין אותו גם כן, עד יום אותו ממש, שהוא התנדנד, וזה בא לביטוי בעיקר ביום העצמאות. ביום העצמאות תמיד, זה לא מעניין, אני חושב שאני מדבר על זה, אני פתאום משחזר לאחור חוויות, דיברנו המון בינינו, בלי סוף, ואני פשוט משחזר איך הוא נראה ביום העצמאות. יום העצמאות הוא באמת תמיד חזר לרב קוק, לא רב נחמן. הוא הזכיר את הנחמן בפעם, אבל הנחמן לא היה הסיפור. הסיפור היה הרב קוק, שהוא קדושה של הטבע, והוא התחיל לשיר, פעם אחת התחיל לשיר סובי סובי ממטרה, והיה ככה ממש לגמרי נזכר שהיה פעם בבני עקיבא, שהיה בצנחנים, שהוא היה ישראלי. שכח שהוא בחור ישיבה, שכח שהוא רב, נהיה פתאום ישראלי, צבר. ובמצד אחר הוא התגעגע, לא נחה דעתו מהארץ ישראליות מהסוגיה שלא משמר, וזה בגלל שפשוט ישראל השתנתה. היא כבר הפכה להיות... התרחקה מכנרת, מרחל המשוררת, מכל האקלים שעליו גדלנו בצעירותינו, ונהייתה הרבה יותר בעייתית, נהנתנית, מאוד רחוקה מכל הערכים המתוקים והטובים שהיו בתחילת הדרך של המדינה, ושל המדינה שבדרך ולפני המדינה, וכאן באיזשהו מקום הוא בניגוד לכל חברינו העיקרים בכל מיני מקומות שעשו צהל אחורה להתחרדל, להיכנס שוב חזרה לאיזה מין מקום יותר סגור ושוב להתגונן מפני החוץ המאיים, הוא לא הלך לשם ולא הוליך לשם, אלא להפך, הוא הלך אל הקדושה שמעל הטבע. יש מצב שבו הקדושה שבטבע כבר היא מצד עצמה כנראה כבר לא יכולה לשרוד, אם תרצו, זה גם מה שהרב קוק אמר על היחד בין משיח בן יוסף, זה משיח פוליטי בעקבות קבלת הגרא, למשיח בן דוד שהוא המשיח הרוחני. אז אחרי שהמשיח בן יוסף כבר מצד, כבר יש מדינה, יש כבר ארץ, יש כבר שירים, יש כבר ממסד, אז עכשיו הצעד הבא זה שתי אפשרויות, או שאתה חוזר עכשיו להתחפר בעולם של הגלות, אומנם כאן בארץ, אבל עדיין אתה בתודעה של גלות, שאתה מוקף בקירות בטון כדי להגן על עצמך, או שאתה הולך למקום הבא, שהוא בעצם המקום הגבוה יותר, שהוא לא קדושה נגד הטבע, אלא קדושה שמעל הטבע, זה קדושת המופלא. עכשיו תשאלו אותי, מה כבר ההבדל בין, זה מה שאני רוצה להציב בפניכם, מה ההבדל בין הקדושה שמעל הטבע, שאותה מזהים רבי נחמן, שזה עצמו דבר פלאי, שהוא הרב שגר לקחת רבי נחמן למקום הזה, שזה קדושת הנס, וניגון הנס, שהניגון הנס הוא לא הניגון, עכשיו אני פה אני שואל את עצמי, מה הולך כאן? הרי גם בגלות זה היה מצב, הגלות הייתה יניקה מהעין, מהניתוק מן הטבע, שם נוצרה תורה, נוצרו ניגונים של גלות, הם גם כן, הם מעלו מעבר לכל קשה של טבע, לא בעד ולא נגד טבע. ומצד שני, כשבא לבארץ, אתה אומר שוב, שהמקום היותר גבוה, אז אומרת, בגלות היה קדושה בניגוד לטבע, וכאן תהיה קדושה שהיא מעל הטבע. אבל באופן ממשי, מה ההבדל ביניהם? שוב חזרנו לאיזה ניתוק בין הפנים והחוץ, הטבע כבר הוא לא רלוונטי, אז איפה כאן, מה כאן ההבדל בין המצב שהיה בגלות, שהרב קוק תיאר אותו, שבזה נחלצנו והגענו לארץ ישראל ולקדושה שבטבע, לבין העולם הגבוה שהוא קדושה למעלה מן הטבע, ששוב הוא לא נמצא כאן בקונקרטי, בחושני.
כן, מה זה בכלל הקדושה שמעל הטבע שאתה מדבר עליה? כאילו אתה אומר הקדושה שבפני הטבע זה הגלות, הקדושה שבטבע זה אתה אומר נעמי שמר ואת ישראל הישנה והיפה, אז מה זה הקדושה הזאת מעל הטבע?
אני יודע, אני אענה לך, אני רוצה לראות עוד קודם משפט אחד שלו, זהו. למעשה שני תיאורים האלה של ארץ ישראל הינו שני ציורים של ציורי גאולה שונים. אצל המערב אלו שני שלבים של גאולה. הראשון של הרב קוק כמצב של ימות המשיח, דיינו קדושה שבטבע, ועוד שהגאולה של הנס הינה של עולם הבא, עולם התחייה. שני הוגי הדעות שיורים בהם מקור לתורת ארץ ישראל של הרב קוק רואים את השלמות הגאולה של ארץ ישראל דווקא בעולם הנס של למעלה מהטבע. כך המערב וגם ריהל. השפע האלוקי נמשך לארץ ישראל ליצור את המצוות שאינה סגולות על ידי היהודי, הנה שפע של המופלא והנס, השפע של הנבואי. אז הוא שואל את עצמו, וזה נתרא ותחס למה שאתה אומר, מה הגאולה שאליה אנו שואפים? קדושת הטבע של ארץ ישראל, טבע הופך לסובייקט ומאבד את זרותו, או העולם הניסי אותו של רבי נחמן? סימן שאלה, זה שהוא עובד חלק אחר, הוא לא עונה על זה. וזה השאלה הזאת באמת הציקה לו עד יום מותו. זאת אומרת, מה אנחנו בעצם רוצים? אבל לפני כן אני אעלה לשאלה שלך. תחזור עליה, אתה אומר
שאתה אומר את התיאורים האחרים, אתה מבחיש את זה כאילו בצורה מאוד פרקטית, כאילו
למשל כמו בזוגיות, רווק בזוגיות, אז אם היה לוקח את
הזוגיות
מעל הטבע, מה זה היה?
נראה? כיוון שאני מדבר על העולם הבא ואני איש העולם הזה, אני לא רוצה שאני יכולה לתת לכם תשובה כי אני עדיין לא שם, אבל אני יכול לראות בעיני רוחי זה סוג של פנטזיה, פנטזיה לא אנושית, אבל דווקא היא יותר גבוהה מהאנושיות. זה לא שהיא לא אנושית במובן השלילי, אלא שהיא יותר גבוהה מהאנושיות במובן החושני והקונקרטי. עכשיו כאן אפשר לראות בזוגיות סוג של, תקח את הסיפור של רשבי והזוג הזה שסיפור, לימדתי זה הרבה פעמים, סעודת הגירושים. אתה מכיר את הסיפור על רשבי במדרש שיר השירים רבה, הסעודת הגירושים, זה סיפור מכונן ממש. אני יכול לראות שהאישה, אחרי שנים של סריסות ושל חוסר קומוניקציה, היא שקטה את בעלה ושיקרה אותו לגמרי, ואחר כך היא אמרה לו, אין לי חפץ מלא טוב ממך, וגררו אותו לבית אבא שלה וכל זה. עכשיו פה, זה סוג של זוגיות שהיא כבר לא ברמה המודעת, אבל זה כבר זוגיות חלומית. שבו בני הזוג כבר, הקשר ביניהם הוא כבר חורג. אני אגיע לך משהו קצת מצחיק, אבל אני נורא רציני. שבני הזוג חולמים אחד על השני. דבר שכמעט לא קורה אף פעם.
זה
כבר משהו שמעל הטבע. הוא בהחלט, זו אותה זוגיות, זו אותה בני אדם, אבל הם לא נשואים רק ברובד המודע. הם גם מתגלים אחד לשני. זה כבר פאזה אחרת, שהבעל מתגלה לאשתו, מתגלה לה כהתגלות, בחלום. זה כבר, זה פאזה כבר הרבה יותר גבוהה. אבל יש יכול להיות שזה רב, סיפרתי כאן בשיחה להורים, שבוע ש... הייתי צריך לספר, זו הבעיה שהייתי עייף קצת, כשאני עייף זו בעיה. אני משחרר דברים שלא תמיד אני רוצה לשחרר אותם. באמת היה זה... אני מסתייג ככה עם חושות מאוד ככה, אני מצטער שבתקופה מאוד סוערת, בתוכי פנימה. שזו תחושה ככה, לא... אני כדאי לדבר על זה עכשיו. אבל בתוך הדברים שלי, באמת ככה, פתאום דמות דיוקנה של אחד מרבותיי המאוד מאוד שמרני, מאוד... מתנגד לנו, מתנגד, אני אומר שאני תמיד שלו, אבל אדם מאוד שמרן ומאוד, שאני מאוד מעריך אותו, אדם באמת, אדם צדיק באמת. והתגלה לי בחלום. ולא היה משהו לא טוב, ולא היה משהו, אבל אני הבנתי את למה הוא התגלה, כלומר, אני, יש לי מחשבות כאלה ש... מיד תחזיר אותי אחורה, איזו רתיעה כזאת, כשמתחילה איזו פריצה, מקום חדש, אז יש לי את העזרה. אני שומר אסף. אז באמת, מאוד הופתעתי שהתגלה לי בחלום. לא ישנו מהיום, ראיתי אותו יושב איזה אוטו, ולידו שם מישהו שהוא אחיו, שגם אותו אני מכיר היטב, וישבו שם באוטו, ואני לא אפילו לא דיברו איתי. אבל הם, אני לא חלמתי עליו אף פעם, אני חושב. עכשיו, זה סוג של דמות שכבר חורג מי, אין לי שום קשר מעשי, הוא כבר עשרות שנים, אני כבר לא... כי יש מתח, נוצר מתח, כי הוא מאוד לא אוהב את הדרך של רב שגעת, הדרך של... שנינו היינו שם יחד בישועת הקוטב וזה. כלומר, זה לא... זה קשר שנותק לגמרי, באופן פעיל, נותק לגמרי.
בחיים?
כן, כן, בחיים, בטח. שאר חיים בשנים, הם... אדם מבוגר כבר, אבל כן, בהחלט בחיים. מה זה מבוגר? 75, אם זה לא מבוגר. וזו דוגמה שהבעל מתגלה לאשתו, האישה מתגלה לבעלה בחלום. זה בעצם הסוג של... זה גם היום סדנאות ש... זה בסדר שלא נצמד ככה לטקסט קצת מדבר איתכם?
בסדר, אנחנו מוכלים.
אם הם מוכלים סימן שזה חטא, רק צריך לאכול עליו.
אמרתי ב...
זה משהו מעל עליו.
הסיפור... יש בסדנאות שעושים... רוצים... הייתי בסדנה בבית המשפט ההתחדשות לפני שנתיים, שלוש. היה שם תרגיל, שתרגיל היה שכל אחד צריך לספר איזה משהו שהיה לו בימים האחרונים. אבל הוא מתחיל את הסיפור, תשמע, חלמתי חלום, והחלום ראיתי שפה יצא להגיד שמה פרטי, כאילו זה לא... ראיתי את שיאיר הלך לפה לשם, 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 הלך עם רחל, משהו כזה, שזו אשתי, או לא עם אשתי, לא משנה מה, לספר סיפור, אבל לספר אותו...
בתוך חלום?
בתוך חלום, בתוך חלום, חלמתי ש...
כמו בגוף
שישי על עצמו. זה מנה שלי, כי כשמישהו התגלה אליי, זה כבר הופך להיות מישהו אחר. קודם כל שזה אפקט מדהים. זה תרגיל נורא פשוט, אבל האפקט שלו פשוט מדהים. ויש אתה... אז אני ישבתי, כאילו אני צריך, אני צריך, ישבו ככה חמור לשני, כשמישהו יצריך היה לספר לי, אני צריך לספר לו, כי זה היה התרגיל, בזוגות. אני שישב מולי, סיפר לי, חלמתי חלום, שאני ראיתי בחלום שפלוני, כמו אמרת שמו, הולך עם אלמוני, זה אשתו, לבית קפה בין הקדומים, או משהו כזה, או סיפר שיפור שלם, מהבוקר עד הערב מה שהוא עשה, ולקח איזה יום חופש, הלך עם אשתו, אבל הוא סיפר זה כמו שאמרתי, בצורה של... עכשיו, זה נורא ירשים אותי, כי אם היה מספר, שמה, כמו הלכתי עם אשתי, היית מתחיל לרדם אותו רגע, מה מעניין אותי, מה עשית עם אשתך אתמול, מה זה נוגע אליי. אבל רגע שאתה אדם מספר חלום, זה כבר סיפור אחר לגמרי, אתה כבר משתף אותי במשהו נורא מסתורי. אתם כולם יודעים שזה צחוק, הרי הוא סיפר דברים שקרו אתמול, וכל התכסיס היה לספר את זה כמו חלום שקרה. עכשיו, קודם כל, תדורך, יש איזה אפקט ממש, אני נדמתי מהעוצמה של... זה, מה, תרגיל פרימיטיבי כזה, לכלל לא מתוחכם בכלל, אבל הוא כל כך מדהים, ואדם פתאום נכנס, אתה נכנס כמו שחקן, אתה נכנס לסיפור. אתה נכנס לסיפור של החלום, אתה כבר לא, זה כבר לא אתה, במובן שאתה מכיר את עצמך, וכבר יש מקום... אתה מספר סיפור של מישהו, שהמישהו זה כמובן אתה, וזה מישהו שאתה עליו מספר. עכשיו זו דוגמה שבאמת, גם כשהוא סיפר את זה עליו על אשתו, פתאום אני הרגשתי, גם כשהוא סיפר את זה, שפתאום זה סיפור מהחלום. אשתו הייתה אישה מהחלומות. הוא היה מהחלומות.
אז הגיעית את
החלומות. זה כמה שנורא יפה. פתאום אדם שמספר שהוא התגלה לו בחלום, שהוא הולך עם איזו אישה בבית קפה ותעיד איתה איפה ושם, וואלה, זה נשמע...
חלומי.
חלומי. עכשיו, אל תצחקו, זה נשמע סתם תעלול כזה. זה תעתוע, אבל זה בכלל לא תעתוע, זה משהו נורא רציני. אני רוצה, מיכל ביקשה המחשה. אני מציע כאן המחשה בצורה כזאת, שיש מצב שבו היום-יום שלך הוא הופך להיות חלומי, לא מציאותי, והוא יכול להוביל בני זוג באמת לאיזושהי נקודה שיותר, ולא רק בני הזוג, אלא גם את האדם עצמו. גם האדם עצמו יכול פתאום לתפוס את עצמו באיזה הקשר הרבה יותר חלומי, הרבה יותר... אדם כך חושב על עצמו במושגים מאוד לא טובים. הוא מאוד יכול להתמסר למישהו, שזה לא הוא. אבל כשהוא מדבר על עצמו, מיד הוא מרגיש שהוא... הוא לא יכול להגיד שום דבר, כי זה אני, שוב חוזר לעני שלי, לאגו שלי, לכל זה. זה מאוד מרתיע, זה מאוד לא מאפשר. לעומת אם אדם מצליח איך שהוא לצאת מעצמו, וזה סוג של תרגיל, שאדם יכול לצאת מעצמו, להסתכל ככה מהצד, לדבר על עצמו כמישהו שהוא יגדל לו בחלום, וזה משהו, זה פותח משהו נורא חזק, עצם התנועה הזו. עכשיו, אני באמת חושב שיש קדושה מעל הטבע גם בחיי זוגיות. הסיפור הזה שבחלום היא אמרה לו לכל חפץ טוב שבעולם, אין לי חפץ בעולם טוב ממך, והתגובה שלו שהוא היה חצי שיקור, חצי לא שיקור, ואמר מה שאמר. כל התיאור הזה הוא תיאור שהוא זה שהביא את הפוריות, לכן מתפלל לב ונפקדו. כלומר, והמדרש אגב, הוא מדבר שם, רק כמשל, הוא אומר, מה... אם בשר ודם, אמר לבשר אדם שכמותו, אין חפץ בעולם טוב ממך, נפקדו, ישראל, שמצפים לישועה בכל יום, אומרים, אין חפץ בעולם טוב ממך, על אחת כמה וכמה שתהיה גאולה. זה בעצם המדרש בשיר השירים. עכשיו, כאן בדיוק הנקודה של הקדושה למעלה מטבע כגאולה. ויש מקום ברגע שכבר אלוקים מתגלה בחלום, אתה מתגלה לעצמך בחלום, כבר כל העולם מתגלה כאן באיזה סוג של, שהוא כזאת בעל מודע, בתת מודע, לא משנה, במונחים הפרוידיאנים, אבל יש מקום בו אתה כבר נראה כאן איזשהו, יוצאים באיזה עולם שהוא לא העולם המציאותי המוכר לנו, אלא גבוה ממנו. כאן יכול להתרחש, ממש להתרחש פה נס. אני חושב שביחד לבני זוג, זו דוגמה מאוד חזקה, כי אגב, אני כל הזמן משווה בין היחס לארץ ישראל לבין היחס בזוגיות גם ביחס לארץ, בקשר הפוליטי, אני חושב שבאיזשהו מקום, מרוב פוליטיקה, כוחנות ודם ואש ותמרות עשן, הארץ כבר לא מתגלה אלינו. היא כבר לא מתגלה אלינו. כבר איבדנו את המבט המסתורי שהארץ מתגלה. אנחנו לא מתגלים לארץ. היא מחפשת אותנו שיתגלה אליה. אבל היא כבר לא מתגלה. אין כבר התגלות, אין כאן איזשהו סוג של... רובד אחד יותר גבוה שהוא מסתורי, מופלא, מפתיע. וכשמערכת יחסים מאבדת את הטאץ' הזה עם המקום הנשגב, אז מה נשארים? נשארים עם בינוניות סתמית של חיי היומיום.
זה התגלות של הארץ בעצם.
אני חושב שיש... כשאשתי באה מהונגריה עם משפחתה והיא הייתה בת שמונה, היא סיפרה לי ש... אבא שלה היה מאוד פעיל, הוא נפטר בגיל צעיר, רחמנא ליצלן, לא משנה, לא הכרתי אותו. הוא היה ציוני פעיל ומאוד כזה מאוד מלא אנרגיות, אז הוא הלך לתוך הפעילות שלו, הוא הגיע לבן גוריון, בשדה בוקר. כי הוא היה שליח ציבור כזה שם לקהילה ההונגרית שהגיע שם, הוא הגיע לבן גוריון. ואני מקווה שאני מדייק בסיפור, ושאל בן גוריון שאל אותו, אני מקווה שאני שאל את אשתי שאני לא מפספס את הסיפור, אבל ככה, נו, אתה מרוצה מהארץ? אמרו לו, תסלחתי, זאת לא השאלה. השאלה אם הארץ מרוצה ממני. כמעט שאומר מה זה התגלות. זאת הנקודה, אנשים הגיעו כאן ממש מצועפים מהמימוש החלום שלהם, מיני שזה קורה. אחרי שעברו את השואה, הגיעו משפחה שם וכבר הגיעו לכאן. אז לא דנו בשאלות כאלה, היו גם סלים נמוכים בכל הסיפור כמובן, אבל היה צריך גם מי שהיה לו רגישות ושחווה את הפעילות של, של עצם התנועה הזאת לבוא לכאן, באמת היה לו ממש התגלות. ועדיין אפשר לפעמים, לפעמים רגעים נדירים, אפילו במבצע עופרת יצוקה, היו כמה רגעים כאלה של תחושת סולידריות, משהו שכל העם היה פתאום יותר טוב אחד לשני, יותר קרובים אחד לשני, עם הרבה דאגה לחיילים. יש רגעים שבהם...
זה אותה סולידריות של פעם, כאילו זה לא משהו ששונה.
לא, זה נכון, זה נכון, זה עדיין מחזות על הדברים שהיו פעם שייכים לטבע, לא מעלה מן הטבע. אני אומר לכולנו, אני חושב שצריך להתאמן, צריך להיות... הרב כותב שצריך להכשיר את הלבבות לביאת המשיח. מילים אחרות, צריך לעשות אימונים להיות בעולם של פלאות, בעולם של מסתורים, להתאמן. אז התרגילים האלה שתיארתי קודם, אני חלמתי ולספר מה שעשיתי אתמול, בזמן הכי סתמים שעשיתי אתמול, הולכים להיות איזה מוסר של חלום, זה אימון לחיות בעולם של פלאות. אתה יודע גם, אני חושב, אני חושב שזה נכון בכל מערכות יחסים, וגם בזוגיות זה נכון. זה דבר מאוד, מאוד, אני לא חושב שאפשר באמת, כשדיברתי שהבעל מתגלה לאשתו, שהאישה היא התגלות לבעלה, משהו כזה, זה קורה לפעמים אחרי המוות, שאנשים מתגלים אחרי המוות, בין עולמות בעולם העליון. אבל אני מדבר לא על משהו שאחרי המוות, זה כבר סיפור אחר. זה לא שאדם ממשים חיים. לחיות חיים מאוד ריאליים, מאוד קונקרטיים, אבל לחוות כאן את החוויות שהן למעשה בכלל לא שייכות לעובדתיות של מה שקורה. זה מין מערכת יחסים או סוג של תחשות כזאת מחושפת, שבכלל לא... כמו אדם שנמצא תחת השפעת שכרות בפורים, אדם נמצא מעל הטבע, מתחת הטבע, נגד הטבע, בעד הטבע, הוא נמצא בעולם עולם אחר לגמרי. אתה לא יכול בכלל למדוד אותו בקנה מידה כזה, מה יחסו, אלא השולחן נראה לו כיסא, הכיסא נראה לו קיר, או לא נראה לו בכלל, הכל נראה... שם בעצם מתגלה איזה עולם שהוא משנה את כל הקודים, את כל הצירופים של האותיות המוכרות. זה מה שאני חושב שההפשגה מתחבה את זה כמשאלת לב שהוא התנדנד כאן בין הרב קוק ומצד הפטריוטי הציוני הפשוט שלו כילד יליד הארץ, לבין עולם עתידי רטע ציוני משיחי שהוא ראה ברב נחמן את המבשר שלו. וזה הדבר שאני עדיין לא יכול להבין מה פתאום רב נחמן הפך להיות המבשר שלו. נחמן היה בדיוק הדוגמה שהרב קוק דיבר עליה על הקדושה של, על הקדושה שבניגוד לטבע, אבל הוא ראה את רב נחמן, ואני מאמין לו, זאת אומרת, שראה ברב נחמן איזו דמות פילית שלמעשה את הארץ ישראלית, ואני רואה את זה סתם בכל מיני הקשרים, אבל ארץ ישראלית, הוא דילג על השלב של הרב קוק, זאת אומרת, הוא לא הלך, ולכן הוא ראה את זה כשתי שלבים של הגאולה, הגאולה שבטבע, הגאולה האוטופית הניסית, את הגאולה הניסית ראה אותה כמשהו שהוא... שגם אחרי הרב קוק, ושם אנחנו שואפים להגיע, ואז הוא שואל את השאלה, מה אנחנו רוצים, איזה גאולה? האם אנחנו רוצים שתהיה גאולה שהתרגלנו אליה כאן, ארץ ישראל, היא מדינה, עם מאבקים על ייצוב פניה של המדינה, וכו' וכו', גאולה שבטבע, או שאנחנו בראש רוצים שיש לנו סיפור הרבה יותר מופלא, שרוצים לראות כאן איזה הוויית חיים אחרת לגמרי, וחושפת יותר, וחלומית יותר, וכו' וכו'. אם תשאלו אותי את השאלה הזאת, אני אגיד לכם, אבל זה שאלות אחת השאלה הזאת. מה אתם... אני אגיד באופן ברור מה... זה אני שואלים, הרשגה נשאלה סימן שאלה, אני דווקא יש לי סימן, די סימן קריאה בשאלה הזו. אני יודע איפה אני נמצא פחות או יותר, יכול להיום. אבל מעניין מה אתם חושבים על זה.
בין הגאולה הניסית לגאולה, בין המציאות הניסית למציאות הטבעית, כאילו, בין...
מה אתה אומר?
בין המציאות הניסית למציאות הטבעית?
כן, אתה רוצה את הרב קוק ואת רב נחמן, זאת השאלה. את הנס של רב נחמן, אוטופיה, עולם התחייה, העולם הבא וכן הלאה, או את העולם של נעמי שמר ולהקת הנחל, ואת האדם תבנית נוף מולדתו, והגאולה תהיה מזה שהשתחררנו ממקום הזה של זרות. באוקראינה או בפולניה או בכל מקום, והגעתי למקום שבו זאת האדמה שלנו ואנחנו משוחחים עם האדמה, היא משוחחת איתנו.
אני חושב שעצם זה שציונות ברחה, לא יודע אם ציונות, עם ישראל ברח מהמקום הזה של נעמי שמר, זאת אומרת שחייבים להגיע למקום יותר גבוה, הוא כבר ברח מהמקום הזה.
זה בדיוק אני חושב גם מה שקרה לרב שגר, זאת אומרת, הוא באמת, עם ישראל באמת הוא לא... אני חושב שחוץ מישיבת שיח, אף אחד לא מדבר כבר כמעט נפשך. אם זה מדבר על ישיבות יותר, שזה יתרחקו בכלל מהוויה החילונית, אז נורא משמר זה לא, זה לא אישו. ואם מדבר על החילונים, אז התורה זה לא אישו. אז נשארנו עם ישיבת שיח, שמדברים פה על מנגל, מדברים פה על אישה מוזרה, באמת מוזרה.
אני פשוט הייתי חלק מהצוות שהשתתף בכתיבת חומרים יהודיים בצבא. והאומנות הצבאית, תחום התוכן הוא מובל על ידי בעצם העירו את תשומת לבי פה, וזה נכון, על ידי אנשים שהם תפיסה הרמוניקית כזאת, שמנסה כאילו לכפות ולהחזיר את ה... למקום שאין לו משמר, את הצבא, את הישיבה, את האקטיבציה. וזה מצליח במקום מסוים, כלומר, נגיד, באמת מוכרת את סוכה. היה קצת את המקום הזה, באיזשהו מקום, שדיברו דיבורים תמימים, ואנשים קנו את זה, והלכו עם זה, ורצו את זה.
זה היה טבעי, זה היה יכול
להיסטור. זאת הנאיביות שם באותו זמן בדיוק.
הנאיביות הייתה מוברגת בתוך חוויה התחלתית, אבל היום אנחנו...
אני אומר, אבל חוץ מזה, באמת, יש פה איזשהו... כלומר, השטח אומר לנו, השטח... בעם ישראל, אומר לנו שכבר... לא משמע זה כבר לא אישו באיזשהו מקום.
נכון, גם עסיק פה, אני אישית כן עוד נמצא קצת שם, אבל זה ברור שאני לא יכול ללכת... כמו שאמרת בצדק, ישראל הולכת למקום אחר, וזה יותר מתאים לכל... אתם מכירים את כל המקומות הישנים, יש... את בית הראשונים, איזה מין מוזיאונים כאלה שלנו בנו. בסדר, זה כבר זה נחמד בתור תיירים שעושים, מסתכלים כאלה תמונות בצבע חום, אפילו לא שחור לבן, זה טעים תמונות חומות, זה נחמד, זה איזה עגלה של פעם, איזה קרקרה כזאת. אבל אתה אומר שברחוב לא מילה משמעת, לכן אין. אני חושב שלזה התכוון גם הרב קוק, הוא דיבר שמרידה תהיה בארץ ישראל, וכו' וכו'. מרידה תהיה בארץ ישראל. היה ברור שכל אופן השלמה של הגאולה הראשונית, הפוליטית, ההתיישבותית, היא בסופו של דבר תידח, היא עצמה, היא לא מחזיקה מים. אבל היא כבר קיימת, זה כבר עובדה, זה כבר נעשה. הקומה הבאה היא באמת הפאזה, שאגב היום אני חושב, אתם מתקרבים לדווקא הוויה פוסט-מודרנית, בגלל שהיא מציגה עולם שאין לנו נוקשות של ערכים מוחלטים. היא דווקא פותחת את הלב לאופציות הרבה יותר חלומיות, הרבה יותר מופשטות, הרבה יותר בעולם המסתורין. כמה שהפוסט מודרניות היא איום אולי אחד האיומים, אם לא האיום הגדול ביותר על המסורת, על ה... זה מפורר למעשה את הנחות היסוד הכי תשתיתיות של יהודים, יהודי אורתודוקסי, אבל הברכה של הפוסט מודרניות זה בדיוק בנקודה הזאת, שזה מגמיש את הכלים, כמו שזה נקרא, ומאפשר פה לחשוב באופן אחר, ולהסתכל באופן כל מיני, לצרף כל מיני אפשרויות חדשות. כמו הצייר, הצייר יכול לצייר אל שנות הציון, להזיז אותו, לתאר כל מיני דברים, שאתה רואה את הדברים אחרת. אתה יכול את הנרטיב לשנות, לספר אותו אחרת, לראות אותו אחרת. מבחינות הללו, הפתיחת הלב, למבט יותר מופלא ומסתורי על ההוויה וגם על ארץ ישראל, על הגאולה, הוא פתוח היום יותר, אלא מה צריך להתאמן בזה? צריך לעשות אימונים, להכשיר את הלב לחוויות של מסתורים. דרך אגב, זה מומלץ לכל חתן וקלה וגם כל מיני זוג, אם נכנסים לשאל הזוגיות, אני חושב שכאן גם כאן, אי אפשר לקיים מערכת יחסים של זוגיות עם האלמנט המסתורי המופלא, לא נמצא ברקע, יותר או פחות. ושאחרת המציאות הריאלית המאוד מודעת, המאוד אפורית, בסופו של חשבון תדע להישחק, עלולה להישחק. וההתחדשות היא מתחילה מאיזשהו סוג, אמרתי, אני מיכל שאלה מה זה קדושה למעלה מן הטבע בניסויים. אני חושב שיש כאן, אני באמת חושב על השאלה הזאת, היא שאלה שהיא בעיניי יש לה הרבה מקום. איפה, דווקא זוגות שהם עוד לא התנסו בפלא, אז הם עדיין חווים את הראשוניות של הניסויים, עוד לא התרגלו קדושה שבטבע, גם השלבים הראשונים, השנים הראשונות, או עשרות השנים הראשונות, זה יותר קדושה בטבע. אם ילדים לעולם, מגדלים אותה, זה במובן הייתי אומר של צוות הנוף, בונים את ארץ ישראל של הבית. בשלב אחר, כבר הארץ כבר בנויה, הילדים כבר גדלו, הם כבר פורחים מן הקן, נגיד. כאן בעצם נפתח מקום להשפעה הפלאית, שבן זוג שלכם יחד כל כך הרבה שנים, זה עצמו דבר שהוא פלא, שמחזיקים מעמד. סיפר לי, אמרתי לך את הבדיחה שסיפר לי חבר לאחרונה, זאת אומרת, לא צריכים בנהג. סיפר על אחד שחגג, זו בדיחה לא יפה, אבל 75 שנות נישואים. שאלו אותו, איך עשית את זה? אז הוא אמר, אני אגיד לכם, בחתונה, היה לי סיכום עם אשתי, שאם מתחילה מריבה, אני יוצא החוצה. תראו לעצמכם איזה 75 שנים באוויר הצח. שזה, זה בדיחה לבדיחה לא יפה. כל פעם אני חושב שאמת בחיי נישואים, בכלל, כל המגע האנושי שלנו עם אנשים, אנחנו תמיד חיים במעגל די מסוים של חברה. אנחנו לא מחליפים את החברה כל יום. אנחנו חיים בהקשר, משפחה מצומצמת, משפחה מורחבת, חברים, קהילה. אנחנו נמצאים באיזשהו הקשר מסוים, הוא לא אינסופי. וכאן השאלה, לפעמים אתה מחליף קהילה, אז אוקיי, אבל סך הכל אדם חי בעולם הזה בתוך מבנה די מצומצם של בני אדם שאתה איתם בקשרים כאלה ואחרים. וכאן בדיוק השאלה, האם הקשרים האלה יכולים, עם הזמן דווקא יש איזה מין, יש איזה חזרה נצחית תמיד לאותם אנשים ולאותם אירועים ואותם התרחשויות, החזרה הזאת יכולה להביא אותך למקום יותר גבוה, דווקא עובדה שזה ריטואל שחוזר כל הזמן לאותם פרצופים, אותם אנשים, הרבה אנשים משתעלמים מזה ולכן מחליפים הכל. אבל התנאי כאן בעיניי הפוכה, דווקא הריטואל החוזר יכול באמת לפתוח את הלב לאיזשהו ערוץ שהוא כבר יותר מופלא, יותר גבוה, שהאנשים האלה, אלו האנשים שאני חי איתם. כל הסיפור שקשור ובלול בעורקים של האנשים שאני נמצאים איתי כאן, כך היה בחיי ועד יום אותי אני אקח את האנשים האלה שהם בעצם הם חלק מהדמות שלי. ואז זה כבר מתחיל להיות כבר סיפור פשוט פלאי. מה פתאום דווקא האנשים האלה? אין לי מושג, אבל זה... כך זה יצא, כך זה גזר חוכמתו התברך, שהאנשים האלה, הנוף הזה או אחר, פחות או יותר, זה האנשים שהם, בעצם אני מופיע בדמותם, הם מופיעים בדמותי, את חלקם אני אוהב, חלקם אני לא כך אוהב, למה שאני כרגע מערכת יחסי, אבל זה, אלו, זאת המערכת, ואז כשאתם את זה בעין כזאת, אתם אומרת, מישהו יכול גם להתגלות עליך, כי אתה מבחין להיות כבר באיזשהו הקשר הרבה יותר... אני מספיק את הניסוחים, אבל אני חושב שאתם מבינים מה שאני אומר. יש פה הזמנה לאיזשהו הרגשות אנושיות במקום אחר, מקום שהוא גבוה יותר, שהוא נשגב, אולי זאת המילה. אל תחשבו שזה, אני לא מספר מה יסלח, זה רציני מה שאני אומר. זה באמת אפשרי. כמו שמעתי, צריכים להיערך למציאות כזאת, לפאזה כזאת. טוב, אנחנו נעצור כאן.